שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בסופו של פרק ב'. הגענו לפסוק כ"ד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לפני השיעור אתה שאלת אותי שאלה. מה הייתה השאלה?
מה העניין שהוולד שנוצר מהחיבור בין האיש לאישה, דווקא בשר?
יפה, כן. והיו לבשר אחד, למדנו, והיו לבשר אחד זה הוולד. והאדם ידוע שיש בו שתי מרכיבים. יש בו מרכיב בשר, יש בו מרכיב עצם. אז למה והיו לבשר אחד? היה צריך להיות בשר ועצם, או בשר או עצם. כן, אלא התינוק הוא ביסודו בשר. הוא חווייתי כולו. כשהוא נולד. רק אחר כך הוא קונה את העצם. אם כן, אנחנו יכולים להתקדם לעבר פסוק כ"ה.
למה אנשים הרבה יותר בקשר עם תינוקות?
שאנשים מה?
הרבה יותר נקשרות לתינוקות.
כן, כן, נשים קשורות לתינוקות יותר, זה נכון, ודאי. כן.
במשפט הזה אפשר לראות כנוסחה לחיים המוצלחים המשותפים. חייב לעזור.
כן. כלומר, הם יהיו לבשר אחד אם הוא עוזב את אביו ואת אמו. כן, בוודאי, בוודאי. כן, אבל זה מה שאמרנו, שאין האישה, אין האב נקשר עם בנו עד שהוא מתחיל לדבר. שהוא מתחיל לקנות דעת. כן. עכשיו אני מציע שאנחנו נמשיך בפסוק. פסוק כ"ה. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו. ולא יתבושה אשו. מה זה ערומים? מה? טוב, האמת היא שפה המילה לא ברורה, כי הרי עירום זה בלי בגדים, ערום זה חכם, הרבים של שניהם זה המילה ערומים. אז יש פה איזה משחק מילים שהתורה עושה, אבל בפשטות הכוונה שהם ללא לבוש. מסקנה, הם היו בלי גוף. או אם הם ללא מעטפת, ללא מה שמכסה אותם, סימן שאין להם גוף. אני עוד לא יודע, מי אמר שהם התביישו? שיש מה להתבייש? לא התבוששו, זה לא כתוב, לא יבושו. בואו נבדוק. אבל קודם כל, מה זה אומר שאין לאדם לבוש? הכוונה שאין לו גוף. אם כן, כל הסיפור הזה הוא סיפור בין נשמות. הייתי אומר, הוא לא בין נשמות, בתוך נשמה אחת. כלומר, מה שמתואר כאן, מדובר על אירוע שמתרחש בגן עדן. גן עדן, אנחנו דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, זה מקום שבו אין גוף. והראיה שאומרים על המת, בגן עדן תהא מנוחתו, נכון? זאת אומרת, מה רוצים לומר? הרי אם מדובר על הגוף, הרי הוא בקבר, מה זה לא בגן עדן? אלא מה שנשאר אחרי שהוא עזב את הגוף, הוא יהיה בגן עדן. אם כן, התיאור כאן הוא של מהלך שמתרחש בעולם ללא גוף. זה נקרא שהם ערומים.
כל הבריאה מה
הייתה? כל הבריאה מה הייתה? הייתה נבראת. מה? כן, הנחש, כל זה זה חלק מן האדם. כן. עכשיו, מה זה ולא יתבושה אשו? יש, אם מדובר על בושה, אפשר להבין את זה במובן שאין להם מה להתבייש בגלל שהם לא חטאו. הרי ממה אדם מתבייש? מן החטא. אין חטא, אין בושה. אבל אם כך, העברית הייתה צריכה לומר ולא יבושו. כן? זה הביטוי התנכי. להתבושש זה משהו אחר לגמרי. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. נכון? וחיכה עד בוש. אז מה זה להתבושש? להתעכב. זאת אומרת שהמצב הזה לא התמיד. והיו שניהם ערומים, לא היו, היו בלי גוף. אבל זה לא קרה הרבה זמן. לא התבוששו, לא התעכבו זמן רב שם. אלא מיד הנשמה יורדת אל הגוף. איך המהלך של הירידה של הנשמה אל הגוף נעשה? זה מה שאנחנו נלמד בפרק ג'. כלומר, פרק ג' מתאר את ירידתה של הנשמה אל הגוף. כך שהתיאור הזה של אכילת עץ הדעת וכל הדברים האלה, בעצם זה לא דבר שקרה לאדם אחד, זה מה שקרה לכל אחד מאיתנו, וזה מתרחש כל יום בחדר לידה. כן? כפי שכתוב, בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, שכדי שהנשמה תרד אל הגוף, היא שומעת לפיתוי הנחש, והיא אוכלת מעץ הדעת, ואז היא לובשת כותונת עור. כן? וזה בעצם, אם תסתכלו בפרק ג' פסוק א', דבר מאוד יפה, נאמר, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. מהי כותונת העור של האדם? הגוף. הגוף שלו. זאת אומרת, מאותה שעה ירדה הנשמה לתוך הלבוש הגופני, והתחילה ההיסטוריה הממשית, הארצית, של הנשמה בעולם הזה. אבל דבר אחד מתבקש, מאיפה באה כותונת העור? מתי היא נבראה? את זה התורה לא סיפרה. כלומר, התורה סיפרה לנו כיצד נוצר החלק של הנשמה הנקרא איש. כיצד נוצר החלק של הנשמה הנקרא אישה. כיצד נוצר החלק של הנשמה הנקרא נחש. כל זה התורה סיפרה. היא לא סיפרה כיצד נוצרה כותונת העור, דהיינו הגוף. אז מאיפה בא הגוף? בסיפור אחר, שהתורה לא חושבת לנכון לספר אותו בכלל. זה תשאיר לדרווין, הוא יסביר לך מאיפה זה בא. כן? אבל התורה מדברת פה על הנשמה, כיצד היא יורדת לגוף הזה. מובן? כן, בבקשה. לא כתוב עירומים. ערומים, כן? ודאי שכוונה לבגדים, אין לו בגד. אבל מהו הבגד של האדם? הגוף שלו, זה הבגד שלו. אז הוא בלי בגד. כן, בבקשה. זה אני עוד לא קראתי את הפסוק הזה. כן, בבקשה.
בספר יהושע אמרנו שהערום בעברית זה חכם.
אמרת שכשלמדנו ספר יהושע, למדנו שערום פירושו חכם. נכון, אני מסכים איתך, אבל איפה ראית את הפסוק, שבפסוק הזה כתוב ערום? ערומים, זה לא אותו דבר. ערומים זה רבים של עירום. יש הבדל בין עירום לערום.
למה אפשר להגיד שזה רבים של חכמים?
אפשר. אני אפילו ציינתי בשיעור הזה, לפני בערך 4 דקות ורבע, שהמילה ערומים היא הרבים של שתי מילים שונות. גם של המילה עירום, גם של המילה ערום, ושהתורה עושה משחק מילים. אני חושב שיצאתי ידי חובתי בזה.
זה כן? מסתירים לפי התורה של חכם.
אבל אני לא חושב שפה הכוונה לחכם. אני חושב שפה זה הרבים של המילה עירום. בסדר? אבל הייתי אומר, אם אתה רוצה בכל זאת למצוא קשר, אפשר לומר שהחכם רואה את הדברים כמות שהם. זה הכוונה שהדבר בא בעירומו. הוא בא ללא לבוש. אז הוא רואה את הדברים כמות שהם. זה החכם. כן, בבקשה.
באיזה שלב בסולם האבולוציוני, החיות הביולוגית נהפכה להיות
נשמה? אני רוצה לחזור על השאלה שלך. באיזה שלב בהתפתחות האבולוציונית, החיות הביולוגית קיבלה נשמה? לא, 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 לא. אני לא מקבל את האופן שבו אתה מנסח את השאלה. אתה אומר שהחיות הביולוגית נהפכה לנשמה, קיבלה את הכינוי נשמה. אני חושב שזה לא נכון. החיות הביולוגית איננה נשמה. החיות הביולוגית היא חיות ביולוגית. היא כותונת העור. ובתוכה ירדה הנשמה. ברור? באיזה שלב? כאשר התחילה ההיסטוריה. שזה האדם הראשון שאנחנו קוראים לו אדם. שהוא היה בעל תעודת זהות 00001, והוא היה נשוי לגברת חווה, למשפחת הראשונה, שהתעודת זהות שלה היה 00002.
לא הבנתי, קודם אמרנו שאדם וחווה זה מטאפיזי שבעצם...
בוודאי, אדם וחווה זאת מציאות מטאפיזית. עכשיו, פעם ראשונה שהדבר הזה קרה, זה קרה בפרק ג' פסוק א'.
כל השכנים שלהם,
מה הם היו? הם היו קדומים, אני לא יודע איך אפשר לקרוא להם. היו בעלי צורת אדם, היו כותונות אור. אפשר לומר שהתרבות העתיקה שלפני זה, זה תרבות כותונות האור.
ההומו סאפיאנס הוא לא אדם, זה רק חלק...
הוא לא האדם המוסרי. וכאשר התורה מדברת על אדם, היא מדברת על האדם בעל ההכרה המוסרית, המבחין בין טוב לרע. אגב, אני ראיתי פעם ספר שכתב חוקר נוצרי. זה מאוד מעניין. חוקר נוצרי שחקר אנתרופולוגיה וכולי, והוא רוצה לדעת מתי זה מתחיל האדם. עכשיו, ההגדרה בתור נוצרי זה מאוד מעניין. ממתי הוא מסוגל לחטוא? זה כל כך נוצרי. כן, אז אני אגיד, ממתי הוא בא להכרה בין טוב לרע? מתי זה קרה מבחינה היסטורית? אין לי מושג. אנחנו רגילים לומר שאנחנו בשנת 5773 לאירוע הזה. פחות או יותר. כן? האם זה משנה שכתוב, אתה מתכוון? כן, שכתוב האדם ואשתו ולא האיש ואשתו. כן, ודאי שזה משנה. כן. בואו נמשיך. כן, נו, אני רואה שאנחנו לא נתקדם כך.
השאלה שלי, האם השייכות לבשר ובעצם, למה זה לא בפרק השלישי מופיע? אלא מופיע ההתעסקות באיזה חלק מהבשר יצא מהאדם, איזה חלק הפך להיות אישה. למה זה בשר בעצם בכלל שייך למטאפיזי בהגדרה הזאת?
לא הבנתי בכלל את השאלה שלך.
למה בשר בעצם שייכים לפרק ב' ולא לפרק ג'?
למה בשר בעצם שייכים לפרק ב' ולא לפרק ג'? מסיבה פשוטה, המספור של הפרקים, שנעשה על ידי איזה כומר נוצרי באנגליה במאה ה-12, נעצר כאן, כלומר שם את הפסוקים האלה בפרק ב'.
כל הפרקים זה לא ביחס, לא שייך ליד.
מה השאלה שלך? טוב, אתה כאן נכנס לסוגיה מאוד מסובכת. זה גמרא במסכת סנהדרין, נשמה ממתי ניתנה באדם? היא בשעת פקידה או בשעת יצירה? המסקנה שמה שזה בזמן ההפריה, לא 40 יום אחרי ההפריה, אלא בזמן ההפריה ממש. כן? לא, ההפריה זה בהתלכדות של הזרע עם הביצית. כן. אבל אנחנו רואים את זה אחרי 9 חודשים. יש מנהג אצל האשכנזים שנקרא שולם זוכר. שולם זוכר, זה בא מן העברית, שלום זכר, וזה מנהג שנוהגים אחרי שתינוק נולד, בשבת הראשונה אחרי הלידה, עוד לפני ברית המילה, עושים סעודה קטנה. עכשיו, בסעודה הזאת נוהגים לאכול ארווס. מה זה ארווס? חומוסים או מאכלים עגולים כלשהם. מדוע לאכול מאכלים עגולים? זה מנהג של סעודת הבראה, של אבלים, נכון? אז מה, אבלות? אז ההסבר הוא שרוצים לנחם את הנשמה על זה שהיא ירדה לעולם הזה. כלומר, היא ירדה מגן עדן, ועכשיו זה בעצם היא ירדה אל הקבר. איפה הקבר? העולם הזה. או? וזה מה שנקרא, ביום החולך ממנו מות תמות, הכוונה... תיוולד. ואז תשאלת השאלה, אז מדוע לא עושים את זה לנקבות? את זה אנחנו נראה כשנגיע לפסוק הרלוונטי בפרק ג'. והנה אנחנו ממשיכים. פסוק א', מה?
שאלה כללית, אבל האם אתה חושב שהתנועות שלך במאנשי, רשי בעצמו
התכוון לך? האם כשאני קורא ברשי, האם רשי התכוון למה שאני קורא בו? התשובה היא בוודאי שלא, רשי הבין הרבה יותר עמוק ממני את דברי עצמו. אני רק אומר מה שאפשר להוציא מרשי.
אין תכן להתר גם ברשי התכוון במיוחד שודם, אבל אנחנו היום במבט...
האם ייתכן אם כן שרשי הבין את הדברים כהבנה העממית, ואנחנו במבט רטרואקטיבי מבינים אחרת? כלומר, אתה מזלזל ברשי. לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. לא יכול להיות, לא, ממש לא. פרק ג' פסוק א', והנחש היה. ציינו מספר פעמים שכל מקום שבעברית מקראית הנושא קודם לנסו, מדובר בעבר מוקדם. כן? כלומר, הרי הצורה התקנית הייתה צריכה להיות ויהי הנחש, נכון? כלומר, הנסו קודם לנושא. אבל לפעמים העברית המקראית מהפכת את הסדר ואומרת, והנחש היה, נושא קודם לנסו, כמו בעברית מודרנית.
המשמעות של זה היא שזה עבר מוקדם. מה שנקרא בשפה האנגלית past perfect, או בעברית, או בערבית מודרנית passé antérieur. כלומר, מדובר על על סיפור שקדם לסיפור שלמעלה. כלומר, והנחש היה, כלומר, שהוא כבר היה מקודם מה שנספר עליו. זאת אומרת, מה זה הנחש? זה השלב הקדום עוד לפני שמופיע הנפש חיה של האדם. בסדר? והנחש היה עוד לפני זה. כן? ורבקה שומעת. נכון. הכוונה שהיא רבקה כבר שמעה. איך? ברוח הקודש. ברור. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה פירוש המילה ערום? חכם. נכון? כך מתרגם גם אונקלוס, וחיבי אהבה חכים. כן, היה חכם. מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים?
האדם.
האדם. אם כן, על מי מדובר כאן? על האדם. האדם כאן נקרא בשם נחש, על שם היותו ערום מכל חיית השדה. מאיזה פועל זה בא, נחש? לנחש. מה זה לנחש? לגלות את הנעלם. שזה בדיוק הפונקציה שממלא השכל. כלומר, השכל של האדם הוא נחש, מה שנקרא השכל הטבעי. יש באדם מרכיב שכלי, אינטלקטואלי, שאיננו מוסרי. כי הרי, מה אנחנו אומרים כאן? אם אנחנו מדברים על הנפש חיה, הסברנו שהנפש החיה היא המרכיב המוסרי שבאדם. יוצא לפי זה שהמרכיב הקדם מוסרי של האדם, שהוא שכלו בלבד, נקרא נחש. אם כן, הדיאלוג שאנחנו עומדים לקרות עכשיו, הוא דיאלוג בין האדם כאישיות מוסרית, לבין האדם כישות אינטלקטואלית. ואז השאלה היא, מי אני? האם אני נפש חיה, או האם אני נחש? ואז מי שינצח, יקבע מי אני. אהו? והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. ואז מתרחש פה דיאלוג. אני רואה שקשה למנוע מכם לשאול שאלות. מה השאלה, אדוני? האדם הוא חיה, בוודאי, והיא האדם לנפש חיה. זה כתוב מפורש, פרק ב' פסוק ז'. כן? מה? למה? כי השדה זה המקום שבו מתחילים לעבוד. כלומר, יש מקום פעולה, זה נקרא שדה. מה הבעיה? כן? זה העולם בעצם. אפילו בעברית מודרנית אומרים שדה פעולה וכדומה. נכון?
בשיטה שנחש הוא לא אדם.
איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי כתוב מפורש. כן? יש שיטה כזאת?
כן, ואנחנו רואים, כן, בסך הכל מה הוא עשה, רש"י הקדוש, אנחנו מצמדים לפירושים שלו.
נכון.
הוא ראה אותם בתשמיש.
נכון.
אז השאלה היא, אמרנו בהתחלה, הם לא היו עם גוף, רק נשמה.
נכון.
אז מה ראה הנחש?
מה ראה הנחש? הוא ראה את התשמיש. רגע, אם אנחנו נקבל לדברי כבודו, שהנחש זה החיה הזאת שמהלכת על הארץ, מה יש לו להתאבות לאישה? הרי, וכי אין לו נחשה? הרי יש לו נחשה, זכר ונקבה ברא אותם. אני לא מבין, אבל יש נחשה. אז לכן, הדברים האלה ממש לא מתקבלים על הדעת. אנחנו נצטרך ללמוד את דברי רש"י הקדוש שאתה התחלת לציין. בבקשה. לא, סליחה. זה בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, ערום יש משמעות של ערמומיות. ביטוי, היית אומר של גנאי. אבל בספר משלי נאמר, לתת לפתאים עורמה לנער דעת ומזימה. או אמרו רבותינו, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. כך שאנחנו רואים שבספרות העתיקה שלנו המילה ערום אין לה קונוטציה שלילית. ברור? עכשיו נשאלת השאלה, מדוע בין בעלי החיים שמתהלכים בתוכנו, יש גם יצור שאנחנו קוראים לו נחש. כן? מה קשר בינו לבין השכל הטבעי? האזור הוא פשוט מאוד. השכל הטבעי, הוא ארצי, הוא מפותל והוא ממית. זה בדיוק מה שעושה אותה החיה, שהיא ארצית, מפותלת וממיתה. ברור? אז לכן יש דמיון, לכן גם הזוחל הזה כונה בשם המכובד נחש, למרות שזה ממש טובה שעשו לו, שקוראים לו גם נחש. הנחש זה האדם. האמת היא שהדברים האלה מפורשים גם במה שראינו בפרק א'. בפרק א' ראינו שבפסוק כ"ד, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה, וראינו שהארץ לא הצליחה להוציא את הנפש החיה. אבל מה היא כן הצליחה להוציא? היא כן הצליחה להוציא את הנחש. והדברים מפורשים במדרש על הפסוק של היום החמישי, ישרצו המים שרץ נפש חיה. אומר המדרש, שרץ נפש חיה זה הנחש. או, כלומר, זה ההמתנה להופעת הנפש חיה של האדם. וכן בפרק ב', פסוק ז', נאמר, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. מי זה העפר מן האדמה? ונחש עפר לחמו. כלומר, אותה חיה העפרית היא הבסיס הנקרא עפר מן האדמה, בסיס לב ויפח בעבב נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה. עכשיו, אם תעשו הבחנה מעניינת בין הגימטריה של המילה נפש לגימטריה של המילה נחש, כמה מקבלים? 72, שזה הגימטריה של המילה חסד, שהיא הבסיס של המוסר. כן, בבקשה.
כי לא נחש ביעקב.
יפה, לא נחש ביעקב. יפה מאוד. זאת אומרת שאנחנו רואים תרבויות שלקחו על עצמן להיות ההמשך של הנחש, ויש תרבות שלקחה על עצמה להיות ההמשך של הנפש חיה. מצרים נקראת נחש. לכן אומר עליה ירמיהו, קולה כנחש ילך. לעומת ישראל, כי לא נחש ביעקב. זה ממש הנקודה. זאת אומרת, האם יש תרבות שמכירה את עצמה כאחוזה בטבע, ואז הטבע משכלל מאוד את השכל, אבל בסופו של דבר איננו נותן לאדם חופש מוסרי, או שאנחנו מאמינים שאפשר להשתחרר מן השעבוד אל הטבע, וזה ישראל. אגב, איפה זה התברר בעם ישראל? ביציאת מצרים. ביציאת מצרים התברר שאנחנו לא משועבדים לטבע, וגם לא משועבדים למשעבדים. ולכן אפשר להיות בן חורין. לא נחש ביעקב. מובן? עכשיו, לפי זה מובן מדוע המצרים הקדמונים היו מניחים בראשם נחש. נכון? כל מי שביקר באיזה מוזיאון של עתיקות מצריות, רואה שעל הראש של הפרעונים, במקום שבו אנחנו מניחים תפילין, בדיוק במקום הזה הם הניחו נחש. והתורה אמרה להניח תפילין זכר ליציאת מצרים. כלומר, אנחנו מחליפים את הנחש הזה בקופסה עם קווים ישרים, במקום תכשיט עגול. אנחנו אומרים מן העיגול הטבעי, אלא יושר המוסרי. ברור? עכשיו זה הרבה יותר מובן. אגב, לפי זה נשאלת השאלה, מה עם תפילין של רשי ורבנותם? הרי לפי הקבלה יש מקום לשניהם, נכון? אלא שאם תשימו לב, במסכת המומיה של תותנח אמון, כן, מצאו באחת החפירות במצרים, מצאו את קברו של תותנח אמון, שלא חולל עד המאה ה-20, אז מצאו שם כמויות אדירות של זהב ושל כל מיני תכשיטים וכו', וראו את המסכת מתים שלו. המסכה שהונחה על הפנים שלו, מסכה מזהב. ובמקום של התפילין של ראש, יש לו שם נחש ונשר. עכשיו, לפי הקבלה, תפילין של רשי הם כנגד המלכות הנקראת נחש, ותפילין של רבנותם כנגד הנשר הנקרא בינה, אז זה בסדר, זה מובן. אז הוא הניח, הוא היה אדם מאוד מחמיר על עצמו, תותנח אמון, הניח גם של רשי וגם של רבנותם. הנח?
הונח הרבה זמן.
הונח המון. כן, נכון. אבל זה יפה, אבל לא הסברת את התות. כן, בסדר. עכשיו, כן? מה? יש בתנ"ך גם בביטוי חכם, נכון. כן, נו. למי הוא קורא כסיל? מלך זקן וכסיל. למי הוא קורא כך? ליצר הרע, נכון, נו, אז מה? הנחש זה לא היצר הרע, בשום פנים ואופן לא. הנחש הוא יצור מכובד לחלוטין. השכל של האדם זה יצר הרע? פה לא כתוב בכלל. הזיהוי, נחש יצר הרע, הוא זיהוי לא לגיטימי. אני מוחה בשמו של הנחש. הגמרא אומרת שאין מושיבין בסנהדרין, אלא מי שמסוגל לטהר את השרץ ב-150 טעמים, והגמרה מביאה אחד מן הטעמים. כלומר, כך שנשאר לנו, אחד, יש לנו עוד 149 לגלות. אבל הגמרה מביאה, איך אפשר לתאר את השרץ? אומרים כך, ומה נחש שממית טהור, שרץ שאינו ממית, אינו דין שטהור? קל וחומר שהוא טהור. ברור? זאת אומרת שהרי נחש, נבלת נחש, זה לא מתאמה. נכון? נבלת לטאה, לעומת זה, מתאמת. אז אומרים, אבל, הנחש הוא ממית, הלטאה לא ממיתה. אז אם הנחש הוא ממית, הוא, לא, הוא בכל זאת טהור, קל וחומר הלטאה. מה אתה לומד מזה? שהנחש הוא טהור, קודם כל. נחש זה בסדר גמור. ובאמת, המדרשים אומרים שהיצר הרע, בדמות המלאך הנקרא סמך ממ, היה רוכב על הנחש. מזה אתה לומד שהנחש עצמו הוא לא היצר הרע. אלא הוא רוכב על גבי השכל. מה פירוש הדבר? כאשר האדם נוטה לראות את עצמו כנחש בלבד, הוא שומע להצעת היצר הרע. ברור? שרוכב על הנחש. אבל הנחש עצמו הוא בסדר גמור. טוב, בואו נראה. זה כמו שגם מצאנו משהו אחר במדרש, זה מאוד קרוב לנושא. נבראת האישה, כך כתוב בראשית רבה, נבראת האישה, נברא שטן עמה. נכון? אז איפה השטן נמצא? אז איפה הוא? לא, באיש. פשוט, נכון? נבראת האישה, נברא שטן עמה. מי זה השטן? זה האיש. פשוט מאוד, כן. יפה, לכן הבאתי את המדרש הזה. לכן, בארמית, איך אומרים נחש? חיביה. חיביה, חווה. יש קשר בין חיביה לבין חווה. כלומר, הוא הנחש שלה, והיא הנחש שלו. כן? זה מה שהמדרש אומר. חיביה חיביח, ואנט חיביה דאדם. כלומר, הנחש הוא נחש לך, ואת נחש לאדם. כן, צריך לברר מה זה בדיוק כאן אדם, מה זה חווה, מה זה נחש. צריכים פה לעשות פה חשבון. כן, כי הרי אם הוא קורא לחווה, לא מובן הטיעון. הרי הסתכלו בפרק ג' פסוק כף, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי הייתה אם כל חיה. אז אני רואה אם כל חו. נכון? חווה. או שתקרא לה חיה. כן? יש שם כזה, נכון? יש נשים שקוראים להם חיה. אז למה הוא קורא לה? חווה. היא הייתה לפני כן, לפני שהוא קרא לה חווה, השם שלה היה חיה. אבל היא נפלה ממדרגתה, מחיה לחווה, מיודקה לבבקה. כן, היא הייתה חלק מהנפש חיה. זאת אומרת שהשם האמיתי שלה הוא חיה. אבל במציאות היא מופיעה כחווה. בסדר? בואו נראה על מה מדובר. אז אני קורא שוב בפרק ג' פסוק א', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. ואז מה יש לו לומר? את זה נראה בפעם הבאה. שלום.